ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף נון דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף הסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מלמעלה. שוב פעם אתם רואים מעוין, הסברנו את המטרה שלו בשיעור הקודם, שאלות בעניין תוספת חומש בפדיון. כאן כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, האם החומש מעכב הפדיון שלא יוכל לאכול הפירות מחוץ לחומה, חומת ירושלים, או אינו מעכב. הגמרא, איבאי אלוהו, חומש מעכב או אינו מעכב. שוב פעם, האם תוספת החומש, דיינו הפדיון על חומש יותר משווי הקרן של הפירות מעשר שני, הפדיון הזה, האם הוא מעכב אכילת הפירות מחוץ לחומת ירושלים או אינו מעכב? שתי אפשרויות לשאלה. מצד אחד, ארבע בארבע פריק, הקרן נגיד שווה ארבע שקלים, ארבע פרוטות, וכנפשי מוסיף חומש, ומאליו אתה צריך להוסיף חומש, והכיוון הזה אומר שהחומש הוא אינו בכלל עיקר הפדיון. אלמה חומש לא מעכב, או דילמה ארבעה בחמישה פרק וחומש מעכב, או אם יש לך פירות שהקרן שווה ארבע, אתה מיד צריך לפתות אותם על חמישה. תהיינו, החומש הוא חלק מהפדיון עצמו, ומילא הוא מעכב. אמר אבינה, תשמע. אנחנו מביאים מקור שמדובר על מעשר שני של דמי. דמי, הרי זה דבר שקיבלת, פירות שקיבלת מעם הארץ. הדמי אין לו חומש ואין לו ביעור. ביעור הוא החיוב לבאר מביתך הפרשות כשמגיעים לתום העונה שלהם. אומר רש"י, ואין לו ביעור בשנה שלישית שמצטוו ישראל לבאר כל מעשותיהם מן הבית ולתת למי שהם רוצים, כדכתיב מקצה שלוש שנים וכו'. אנחנו רוצים להתמקד אבל בעניין החומש. אפשר לדייק, הקרן יש לו, אבל הציפייה שאדם יפדה את הדמי על הקרן, קרן השווי של הדמי עצמו, אותם פירות שרכשת מעם הארץ, הקרן יש לו פדיון. מה הייתה מה? תשובה, קרן דמעכב בדורייתא, איתא בדרבנן. חומש דלא מעכב בדורייתא, לטא בדרבנן. אנחנו מחלקים בין קרן שמדובר בפירות, לא דמי, אלא שחייבים בוודאות שהם חייבים מדורייתא, אז כשמגיע לפדות אותם דברים בדמי, שזה דרבנן, אז אני שוב פעם, בדבר שמדורייתא חייב, דבר שמעכב מדורייתא, אז בדרבנן, כמו בדמי, אז זה קיים. דהיינו, פדיון הקרן. חומש דלא מעכב מדורייתא, גם אם יש לך פירות שוודאי לא הופרש מהם מעשר שני, ואתה בא ומפריש מעשר שני, אתה צריך לפדות אותם אם אתה רוצה לאכול את הפירות האלה מחוץ לירושלים. אתה גם חייב להוסיף חומש, אבל התוספת חומש לא מעכב בדאורייתא, אז ממילא כשמגיע לדמי שהוא דרבנן, אין לו צורך להוסיף חומש. אז מה אנחנו רואים מכאן? שחומש לא מעכב. שואלת הגמרא, למה כתנאי? ויש כאן שאלה שבערך 10 שורות, האם הנושא הזה שנוי כמחלוקת תנאים? והנה יש לנו מקור תנאי, 4-5 שורות, נתן את הקרן ולא נתן את החומש, רבי אליעזר אומר יאכל, רבי יהושע אומר לא יאכל. אמר רבי, רבי יהודה הנשיא, הוא מכריע, נראין דברי רבי אליעזר בשבת. דהיינו, אם פדית את הקרן ולא את החומש, ומדובר במזון לאכילת שבת, אז אני מצדד עם רבי אליעזר שאפשר לאכול. ודברי רבי יהושע בחול, אבל אם מדובר בימות החול, אז החומש כן יעקב. זה שיטת רבי. ורשי כותב בשבת, מפני כבוד שבת לא יעקב מלאכול בשביל חומש. ממשיך הגמרא, מדמר נראים דברי רבי אליעזר בשבת, שאני רבי יהודה הנשיא מצדד עם רבי אליעזר בקשר לשבת, מה שיטת רבי אליעזר עצמו? מכלל דפליגי אפילו בחול, שרבי אליעזר עצמו חולק בעניין אכילת מעשר בחול. ואנחנו מדברים פה על מעשר ודאי, לא דמי, מעשר ודאי, שבימות החול, לפי התנא רבי אליעזר עצמו, אפשר לאכול אותו גם אם לא פדית את גם לא אם הוספת את החומש בפדיון. ועוד, מדאמר נראים דברי רבי יהושע בחול, מזה שרבי יהודה הנשיא אומר אני מצדד עם רבי יהושע בימות החול לאסור, נכלל דפליגי אפילו בשבת, שרבי יהושע עצמו חולק ואומר שגם בשבת אם לא הוספת את החומש בפדיון אסור לאכול. מי לאו בהסברה כמפליגי, מה עומד בין רבי אליעזר ורבי יהושע, מה החוקים? רבי אליעזר סבר, רבי אליעזר שמה יאכל, החומש לא מעכב, רבי יהושע שעשר סבר חומש מעכב. אז עד כאן השאלה, האם העניין, הנושא הזה של חומש, חומש מעכב כן או לא, הוא, האם הוא, הוא מחלוקת תנאים, כמו שראינו עכשיו, כמו שאנחנו חושבים, בין רבי אליעזר ורבי יהושע, אמר רב פאפה לא, זה לא נקודת המחלוקת, אלא מה? דכולי אלמא חומש לא מעכב. אם פדית את הקרן ולא הוספת חומש, אתה יכול לאכול את הפירות. אומר רשי, דכולי אלמא חומש לא מעכב, שהאוכלו לוקה עליו משום לא תוכל לאכול בשעריך. דהיינו, לא מעכב איסור האכילה. דהיינו, אם לא הוספת חומש, אתה לא תלקה, לא תקבל מלכות על האיסור של אכילת מעשר שני חוץ מירושלים ללא פדיון. אז על מה כן חוקים? והכה ממשיך הגמרא, והכה בחיישינן לפשיעותה כמפלגי. רשי כותב, והכה בחוששין לפשיעותה, הדק אמר ביהושע לא יאכל, מדרבנן כמר, שמה יפשה ויתייאש ולא ייתן חומש עוד. אז אנחנו, כדי שאדם לא יגיע למצב הזה, נחמיר עליו ואומר אתה לא יכול לאכול אם לא הוספת את החומש. עכשיו נראה את זה בגמרא, אני קורא עוד פעם בגמרא, והכה חיישינה לפשיעותה כמפליגי. פשיעותה משמעו כמו רשלנות, עצלנות, כמו שרשי תיאר. מור סבר רבי יהושע שהחמיר בנושא החומש, חיישינה לפשיעותה, אם ניתן לאדם דרור לאכול בלי תוספת החומש, אז הוא לא יבוא להוסיף את החומש. ומור סבר לא חיישינן לפשיטה, לזה דעתו של רבי אליעזר. כעת סימון חדש, ונתייחס לזה דרך מה שאוספנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, וכך כתבנו אצל הצורה שאנחנו מכנים הר גש. שני שלבים בדברי רבי יוחנן בעניין תוספת חומש בפדיון הקדש, האם הוא מעכב או לא. דיברנו כמובן בקטע הקודם סביב הנושא הזה. אמר רבי יוחנן, הכל מודים, אפילו רבי יהושע בהקדש. רבי יהושע ליאל ראינו שהוא מחמיר בנושא תוספת החומש, אז אומר רבי יוחנן שכולם מודים, אפילו רבי יהושע, שאין החומש מעכב כשמדובר בפדיון הקדש. לפני כן דיברנו על פדיון מעשר שני. בפדיון מסר שני ובפדיון הקדש כשמדובר בבעלים עצמם, הם מצפים מהם להוסיף חומש. מה אם אתה לא הוספת את החומש והיה כאן הקדש ופדית מה שהקדשת? אז הכל מודים בהקדש שחילל, הועיל וגזברים טובים אותו בשוק, מאחר שיש מכל הזה לחץ חיצוני. הגזברים שהם טובים, הם אומרים, אדוני, איפה החומש? איפה החומש? ממילא, אם אני פדיתי את ההקדש ולא הוספתי חומש, נגיד, הקדשת מזון, ואתה רוצה לאכול את המזון, פדית את המזון על כסף ולא הוספת חומש, תאכל את המזון. מה עם החשש לפשיעות שאמרנו מקודם? לא, אצל הקדש, מאחר שהכסף הולך לבית המקדש, ובית המקדש יש לו את השלוחים והנציגים שלו, הגזברים, לא יהיה מצב שאדם יתרשל, הם לא ייתן לו, הם יגבו את החומש. שואלת הגמרא, אנחנו מעלים קושה בערך 8 שורות, מסומן גם בגמרות שלנו בשס עוזר בהתאם. שואלת הגמרא, ובהקדש לא פליגי, אין מחלוקת בניין החומש והאם הוא מעכב בניין פדיון הקדש, והתניה נתן את הקרן ולא נתן לו את החומש. רבי אליעזר אומר חילל כאן זה פדיון, חכמים אומרים לא חילל. אמר רבי, נראים דברי רבי אליעזר שהפדיון חל בהקדש, ודברי חכמים שמה שהחילול הפדיון לא חל ולא תוספת החומש במעשר, בפדיון מעשר שני. אבל כמו שראינו מקודם, רבי אליעזר נכנס לאובי, סליחה, רבי יהודה הנשיא נכנס לאובי הקורה ונקט צדדים. גם פה רבי יהודה הנשיא עושה אותו דבר, ומדייק הגמרא, בדאמר נראים דבר רבי אליעזר שהפדיון חל בהקדש. איזה פדיון? אני אומר עוד פעם, פדיון הקדש בלי תוספת החומש. ורבי אליעזר אומר שבהקדש, בתחום של הקדש, הפדיון הזה חל. אז רבי יהודה הנשיא אמר, בעניין פדיון הקדש אני רואה את דברי רבי אליעזר. עכשיו, מה שיטת רבי אליעזר עצמו בעניין מעשר? מכלל דפליג שרבי אליעזר עצמו חולק אפילו במעשר, שהפדיון ללא תוספת החומש חל. מדגמה נראים דרבי חכמים במעשר שהפדיון לא חל ללא תוספת החומש, מכלל דעין הוא פליגי אפילו בהקדש, שהחכמים חולקים ואומרים הפדיון לא חל ללא תוספת החומש גם בעניין הקדש. אז אנחנו נתמקד במה שכיווכבנו. במילים האחרונות, תהינו פליגי אפילו בהקדש שלא חילל. רבי אליעזר אומר, לדעת תוספת החומש בפדיון הקדש, הפדיון חל. אז הנה, בהקדש יש מחלוקת, אז למה רבי יוחנן מקודם אמר שהכל מודים בהקדש, שללא תוספת החומש הפדיון חל בכל זאת? ממשיך הגמרא, אלא אי יתמר אחי יתמר. זה שלב שני בהבנת רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, הכל מודים בשבת בהקדש שחילל. אם מדובר למשל מזון שאדם הקדיש וזה המזון שיש לו לאכול בשבת, אז הכל מודים. גם החכמים יודעו שהפדיון ללא תוספת החומש בכל זאת חל. ולמה? למה כשמגיע לשבת הכל מודים? חדה דכתיב וקראת לשבת עונג. ועוד הועיל וגזברים טובים אותו בשוק, שאין כאן אפילו חשש לרשלנות. אז משני הטעמים האלו ניתן להקל כשמדובר בפדיון מזון שהקדשת, והפדיון לא כולל את תוספת החומש, בכל זאת תוכל לאכול את המזון הזה בשבת. וכעת אנחנו ממשיכים לשאלה ארוכה, בערך 10 שורות. אנחנו נראה דברי רמי בר חמה בקשר לכמה סוגיות, ובשוליים תחת הכותרת נושא ישראל שמתנה, המשולש מבליט נושאים שונים. אז אם ממעוף הציפור נזכור את השורות הבאות, מה אנחנו רואים? רואים שנדבר על הקדש, על תרומה, על מעשר. מה לגבי כל אחד? אז אנחנו נראה בגמרא. הפסק הפור מדגיש את המילה חומשו. בנושאים האלו שייך באיזושהי צורה, זה לא הופעה אחידה, אבל בכל הסוגיות אלו קיים תשלום או תוספת חומש. האם דיני תשלום החומש דומים לדינים המיוחדים לתשלום הקרן בכל נושא? הגמרא, אמר רמי בר חמא, הרי אמרו. רק תשימו לב שאנחנו מתחילים פה שאלה ארוכה עד ארבע שורות מסוף העמוד. הרי אמרו, הקדש אינו מתחלל על הקרקע. דרחמנא, מה התורה אומרת, ונתן הכסף וקם לו. דיינו, הפדיון, מי שהקדיש משהו והוא רוצה לבדות אותו, יכול לבדות אותו על מטלטלין, אבל לא על קרקע. חומשו, מה לגבי החומש שאותו פודה צריך להוסיף? מה הוא שיתחלל על הקרקע? תרומה אינה משתלמת אלא מן החולין. דהיינו, זר שאכל תרומה בשוגג, הוא צריך לשלם לכהן פירות, דווקא פירות, לא כסף, לא שווה כסף, אלא פירות. דרחמנא אמר, ונתן לכהן את הקודש. ודורשים מכאן דבר הראוי להיות קודש, דבר שיכול להפוך להיות תרומה, זה רק הגידולים, לא כסף ולא דברים אחרים. חומשה, מהו שישתלם שלא מן החולין? הדין הוא שמי שאכל תרומה בשוגג צריך להוסיף חומש. האם הוא יכול לשלם את החומש הזה ממעות או בגדים? מעשר אין מתחלל על האסימון, דרחמנא אמר, וצרת כסף בידיך. האסימון הוא חתיכת ברזל, מתכת, שעומד להיות טבוע בצורה, אבל כעת הוא חלק למשל. והפדיון, מעשר שני, מתחולל רק על דבר שיש עליו צורה, מטבעות, לא אסימון. והפסוק שקראנו עכשיו זה לרבות כל דבר שיש עליו צורה, וזה להפוקי אסימון. חומשו, מה הוא שיתחלל על האסימון? מה לגבי תוספת החומש למי שפודה מעשר שני והוא צריך להוסיף חומש? האם הוא, החומש הזה הוא יכול להיות על אסימון? אז השאלה נשאלה, אתם רואים, שאלה לגבי הקדש והחומש שקשור אליו, תרומה והחומש שקשורה אליו, וגם לגבי מעשר. התגלגל מילתא, הדבר התגלגל, הוא מטל לקמי דרבה והגיע לפני רבה. אמר להו, אמר קרא, בכל החומשים כתוב עליו, לרבות חומשו כמותו. אז מה ששייך לקרן שייך גם לחומש. אמר רבינה, אף עננה מתנינה, הגונב תרומה ולא אכלה, אז התרומה חוזרת בין, ומדבר על גניבה, וכידוע על גניבה משלמים כפל. משלם תשלום כפל דמי תרומה, היינו התשלום של כנס הגניבה, הוא יכול להיות במאות. אנחנו כאן לא מדברים על חומש, רק נזכיר לעצמנו את הנקודה הזאת. זה כאן מדובר בתשלום כפל. עכשיו, בנוסף לדוגמה הזאת, שוב פעם, מי שגנב תרומה אוכלה, והוא גנב, הוא אכל את התרומה בשוגג, משלם שני קרנים, קרן פעמיים וחומש. הקרן, תשלום אחד הוא לשם תשלום הקרן, תשלום הקרן השני הוא לשם כפל, והחומש הוא בשביל החיוב על אכילת התרומה, שהוא בנוסף לקרן מוסיף חומש. וכעת הברייתא מפרטת קרן וחומש מן החולין. וכאן כיווקבנו את המילה חומש, פס מפותל מן החולין, להבליט את הנקודות העיקריות לדברי רבינה, שהברית הזה מסייע למה שנאמר מקודם, שהחומש כמותו, הפירות, ודהיינו התשלום צריך להיות מפירות מתוקנים, והקרן, כלומר הקרן השני, היינו לתשלום הכפל, דמי תרומה. נסתכל ברש"י, שורה שנייה מסוף העמוד, שני קרנים, אחד לקרן ואחד לכפל, וחומש בשביל אכילתה, מן החולין, פירות מתוקנים. והקרן השני, שהוא בא מחמת כפל שקנס כניבה, משלם נמי, דמי תרומה, כלומר, מעות, כמו שנמכרת תרומה בשוק, וזה יותר זול מחולין רגילים, כי תרומה נמכרה רק לכהנים. ממשיך הגמרא לעמוד ב', שמע מינה, חומשו כמותו. שמע מינה, תשלום החומש הוא כמו הקרן, דהיינו התשלום מפירות ולא ממעות. הנושא שכעת מופיע בשוליים, תשלום חומש על חומש. ויש מעוינים שכמו שבעמוד הקודם הבלטנו עם המשולשים סוגיות, תחומים שונים, גם פה נעשה אותו דבר דרך המעוין, וכתבנו שהם נושאים. שוב פעם, ממעוף הציפור אנחנו רואים גבי גזל, גבי תרומה, גבי מעשר, גבי הקדש. הפס המקווקף שנראה מבליט את המילים כתיב או תנן שנראה בהמשך, והפס הניקוד, הנקודות, חומש על חומש. כעת נחזור לגמרא. אמר רבה, גבי גזל כתיב, ורש"י מוסיף פה למעלה, גבי גזל כתיב, גבי אשם גזלו כתיב, אם גזל וכפר ונשבע לשקר, הפסוק כותב חמישיתיו. ומה לומדים מכאן? חמישיות הרבה. אז חזרה לגמרא, גבי גזל כתיב וחמישיתיו יוסף עליו, משמע הרבה חמישיות, נצטרך להסביר את זה עוד מעט. ותנן, ורש"י הזה אומר שתנן נמי מופיע במקור תנאי זמנין דעיקה טובה, לפעמים יש הרבה פעם חומש. ותנן נתן לו את הקרן ונשבע לו על החומש, שיקר, הוא שילם את הקרן, דהיינו משהו גזל הוא שילם, אבל הוא נשבע לאחר שנשבע והודה על הקרן, וזה חייב אותו לשלם הקרן והחומש. אחר כך הוא נשבע לו על החומש הוא שילם, ובאמת לא, ודהיינו הוא חזר וכפר בשבועה על תשלום החומש שהוא אמר נתתיו ונשבע על כך, ואחר כך הודה לגבי החומש. אז מה הדין? אומר הגמרא, אני אקרא עוד פעם, נתן לו את הקרן ונשבע לו על החומש, הרי זה מוסיף חומש על חומש עד שיתמעט הקרן, המילה הקרן דהיינו החומש שעליו הוא יישבע, עד שזה יתמעט פחות משווה פרוטה. כך אומר רש"י, עד שיתמעט הקרן, חומש שהוא מחויב כבר וחוזר וכופרו קרוי קרן, עד שתהיה כפירת שבועתו בפחות משווה פרוטה. כל פעם כמובן הדבר מתמעט, חומש על החומש הקודם הוא כאילו רק חומש ממנו, והחומש הבא שהוא חומש על החומש הקודם הוא עוד יותר פחות וכו'. אז אנחנו למדנו פה שבקשר למי שנשבע בשקר על גזלה, ונשבע בשקר, תהיינו, הוא כפר שהוא גזל, אחר כך הוא עודה, זה חייב אותו לשלם חומש בנוסף לקרן, אחר כך אותו סיפור לגבי אותו חומש הוא כפר בשבוע ששילם אותו בזמן שהוא לא שילם אותו, וזה יכול להביא אותו להביא לשלם כמה חומשים. נמשיך לתחום נוסף, גבי תרומה, אדם שאכל תרומה בשוגג. כתיב, איש כי יאכל קודש בשגגה ויסף חמישיתו עליו. עכשיו המילה הזאת חמישיתו משמע רק אחד, אבל ותנן האוכל תרומה בשוגג משלם קרן וחומש, אחד האוכל, אחד השוטה, אחד הסך, אחד תרומה תורה ואחד תרומה תמיה, משלם חומשה וחומשה וחומשה. תשימו לב איך שהבלטנו עם אותו פס מנוקד, חומשה וחומשה. מה אנחנו מבינים מכאן? שלמרות שבפסוק מוזכר חומש אחד, אבל יכול להיות מצב באכילת תרומה שהוא ישלם חומשה וחומשה. אנחנו נסתכל ברש"י, דיבור המתחיל כתיב חמישיתו דלא משמע לאחד חומש, ואפילו החיתנן בא חומשה דחומשה, כגון אם נתן קרן וחומש מן החולין כמשפטו ונעשו התשלומים תרומה, הוא הופך להיות תרומה, וחזר ואכל אותו חומש, משלם אותו וחומשו. זה ריבוי חומשים בתרומה. אמנם הפסוק לא מעיד על כך, אבל המקור התני כן מלמד על כך. ואילו גבי מעשר, כשמדובר בפדיון מעשר שני, שאנחנו יודעים שהוא מוסיף חומש, לא מכתב כתיב, הפסוק לא כתוב פסוק שמשמע הרבה חמישיות, ולא מתנה תנה, וגם לא קיים מקור תנאי, ולא ביילן, וגם לא שאלו עליו. לפני שנתקדם לנושא הבא, ברצוני ללמוד איתכם כמה דיבורי מתחיל של רש"י על הנושא של חומש דמעשר. הרש"י באמצע העמוד, ולא מתנתנה בי חומשה דחומשה, בקשר למעשר שני לא כתוב חומש על חומש, כגון אם אחרי שאדם פדה את פירותיו על מטבעות בשווי קרן וחומש, אם חזר וחילל את החומש הראשון, מה אם הוא מנסה להעביר את הקדושה מהמטבעות הראשונות על מטבעות אחרות, האם הוא יצטרך להוסיף חומש על החומש? ולא יבעיה בעילן אם מוסיף חומש על חומש, אם לא, למה לא העלו את זה כשאלה? תפשיט עלן, תלו מוסיף, תלו אשכחן ברמז בקרא, כדי אשכחן בתרומה רמז פורטה, למרות שגבי תרומה, אם נחזור למעוין שמבלי תרומה, לא ראינו בפסוק חמישיות רבות, אבל רש"י כותב לנו שבעניין התרומה יש רמז. אני קורא עוד פעם, זה לא אשכן ברמז בקרא, כי זה אשכן בתרומה רמז פרוטה. בניגוד למעשר אין שום רמז, בתרומה יש רמז פרוטה, רמז קצת, כי זה בעינן למימר כמן בהמשך הגמרא, זה בתרומה כתיב ויסף חמישיתו, ולא כתיב יסף, אלא ויסף, הוו, כדגבי מעשר, כמו שכן כתוב אצל מעשר, יסף, בלי הוו. ולשון ויסף משמע שתי תוספות יוסיף, וחוזר ויוסיף, אבל יסף חדה משמע. נחזור לגמרא, רק נציין שאנחנו עומדים לקראת שאלה ארוכה, תשימו לב על הסימון המלמד על כך. אני לא אספור איתכם את השורות, אבל זה, אני משאר בערך 15 שורות שאלה, ואחר כך יהיה תשובה, והתשובה היא 5 שורות. הגמרא, גבי הקדיש, כתיב ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך. וגבי פדיון הקדש, הפסוק מלמד שיש צורך גם להוסיף חומש. ותנן הפודה את הקדשו, מוסיף חומש. אומר הגמרא, חומשה תנן, חומש, אנחנו רואים שזה כתוב במקור התנאי. חומשה דחומשה לא תנן. אבל תוספת חומש על חומש, נגיד, הוא פדע את מה שהוא הקדיש, והוא הוסיף חומש, עכשיו הוא רוצה לפדות את הדבר ההוא. האם הוא צריך להוסיף חומש על החומש? מי? אז השאלה נשאלה, הגמרא מתייחסת, ממשיכה עם השאלה עם שני צדדים. א', גבי תרומה שיש שם חומשים הרבה, כתיב ויסף גבי, ורשי לימד אותנו לפני כן, על פי כמובן הגמרא בהמשך, שבתרומה יש רמז לחומשים הרבה, ובתרומה כתוב ויסף גבי הקדיש נמי הכתיב ויסף. או דלמה, גבי תרומה כתיב ויסף, אצל תרומה נכון כתוב ויסף, אבל יש משהו אופייני לתרומה ולא להקדיש. אי שקלית לי לבב דביאסף, אם תיקח את הוו מהמילה ויאסף ושדית לי ותחבר אותו על חמישיתו, הווי לי חמישיתיו. נכון, במילה הזאת חמישיתיו שמלמד על חמישיות הרבה, אין, אנחנו לא רואים את התוספת הוו, אבל הוו והיוד הם שווים בעניין הדרשה הזאת. אז אתה מוריד את הוו מוי אסף, אתה מחבר אותו לסוף המילה חמישית, חמישיתו, אתה מקבל חמישיתיו, וזה מלמד על חמישיות הרבה. גבי הקדיש כתיב וי אסף חמישית, לא כתיב חמישיתו, לא כתוב חמישיתו אצל הקדיש, כתוב וי אסף, אבל חמישית. אף אגב דחישק לדלי לבב דביאסף, גם אם תיקח את הוו של המילה ויאסף ושדת לי ותחבר אותו על חמישית, סוף סוף הווה לי חמישיתו, ואין בזה משמעות של רבים, זה שונה מחמישיתיו של לשון רבים. יש קטע שבסוגריים ובשוליים אצל כוכבי כתבנו, בתוך הסוגריים יש הצעה ותשובה, אבל היא נופלת, ממילא נשאר השאלה, ואם אנחנו נדלג על הקטע שבסוגריים, מי הווי עלה? אז מה הדין לגבי הקדש ומציאות של חמישיות הרבה? בתוך הסוגריים עכשיו, ותיפוק לי דהווי לי הקדש שני, אם אתה רוצה לומר שאחרי שאתה פדית את ההקדש המקורי על משהו, והמשהו הזה היה בתוספת חומש, ועכשיו אתה בא לפדות את ההקדש, את הפדיון הזה על משהו נוסף, המשהו הנוסף הזה הוא הקדש שני, כבר פדית את ההקדש על דבר ראשון, אז זה היה פדיון של הקדש ראשון על משהו, אבל אם אתה לוקח את המשהו הזה ולפדות אותו על משהו אחר, אתה מדבר פה על פדיון הקדש שני. ואמר רבי יהושע בן לוי, ההקדש ראשון מוסיף חומש. דהיינו, מה שהקדשת המקורי הוא ההקדש ראשון, אתה רוצה לבדות אותו, אז תוסיף חומש. על הקדש שני אין מוסיף חומש. אז למה בכלל יש מקום לשאלה לגבי חמישיות הרבה בהקדש? אמר לי רב פאפי, לרבינה, אחי אמר רבה, חומש כתחילת הקדש דמי. אנחנו דיברנו על מה? הקדש מקורי, שנגיד אדם הקדיש מכונית, והוא פדע את המכונית על טרקטור, שהטרקטור הוא שווה המחיר המכונית פלוס חומש. אנחנו נתמקד על החומש כעת. החומש הזה הוא הפעם הראשונה שהופיע חודש. המכונית לא היה בחומש, המכונית שהקדשת היה ההקדש המקורי. החומש שהוא מופיע במחיר הטרקטור הוא עצמו הקדש ראשון. זה מה שרב אומר, שחומש הוא כתחילת הקדש דמי, לכן יש עדיין מקום לשאול השאלה, שאם אתה בא לפדות את הטרקטור על נגיד מזומנים, על כסף, האם הוא יוסיף חומש על החומש? השאלה נשאלה, מי הביא עלה? אמר רב תביאו ממשמי דהווי המקרא ויוסף חמישית כסף ערכך. מקיש חומשו לכסף ערכו. מה כסף ערכו מוסיף חומש? אף כסף חומשו, החומש עצמו, נמי, מוסיף חומש. אז יש חומש על חומש, בעניין פדיון הקדש. גופה, אמר רבי שוב הנביא, על הקדש ראשון מוסיף חומש, ועל הקדש שני אין מוסיף חומש. אמר, יש כאן גרסה שמודפס בגמרא רבה, ויש במסכת תמורה, דף ת' עמוד ב', גרסה של רב פאפה. אז אמר רבא או אמר רב פאפא, מה הייתה מדבר שוב הנביא? מאיפה בא רב שוב הנביא להגיד את הדין שהוא אמר שעל הקדש שני אין מוסיף חומש? אמר קרא, ואם המקדיש יגאל את ביתו, זה עניין של פדיון בית שאדם הקדיש, המקדיש ולא המדפיס. נציין דברי רשי פה. המדפיס זה תחת הראשון, שהשני נתפס בקדושה של אחר ולא מחמת עצמה בעלו. יש לציין שהפסוק הזה, ואם המקדיש יגל את ביתו, מוזכר גם מוקדם יותר למעלה, וההמשך של הפסוק הוא ויוסף חמישית כסף ערכך עליו היה לו. ואנחנו מדייקים שמתי יש תוספת חומש? המקדיש ולא המדפיס. וכפי שרשי לימד, המדפיס הוא הדבר שעליו פדו את ההקדש הראשון, דבר שנקרא לו הוא הפריט, הוא השני שנתפס עליו הקדש. אבל עכשיו אם אתה בא לפדות את הדבר הזה, אז לכאורה ממש מכאן שאין תוספת חומש. אני רוצה בכל זאת לקרוא את הרשי עוד פעם. המדפיס זה תחת הראשון, שהשני נתפס בקדושה של אחר ולא מחמת עצמה בעלו. הקדושה לא באה מחמת עצמה, אלא בגלל שפדית הקדש עליו. אנחנו חוזרים לגמרא, וזה אגב יש לומר שהתשובה לשאלה מה המקור לדינו של רבי יהושע בן לוי. תני תנא קמיה דרב אלעזר, ואם בבהמה הטמאה ופדה בערכך. זה פסוק שגם נמצא בויקרא פרק ז', וזה פסוק חף ז'. הוספנו את הפסוק בשוליים, ואם בבהמה הטמאה ופדה בערכך ויוסף חמישיתו עליו. ממשיך הגמרא, מה בהמה הטמאה מיוחדת שתחילתה הקדש וכולה לשמיים ומועלין בה? עכשיו כידוע שבהמה טמאה לא מקריבים על המזבח, אז הוא הקדיש בהמה טמאה, למשל אדם הקדיש סוס, הוא הקדיש אותו לבדק הבית, לאוצר של בית המקדש. אז הוא תחילתה הקדיש, בזה בניגוד למושג של סופו הקדיש, דהיינו דבר שמגיע למזבח, זה לא. ומה עוד? כולה לשמיים, אין כאן חלק שממנו שמגיע לאכילת הבעלים או הכהנים, הרי זה בהמה טמאה, והתוצאה היא ומועלין בה. מי שנהנה ממנו, אז בשלב הזה משמע שהוא עובר על מעילה ממש. כך אומר רשי שלוש שורות מסוף סוף העמוד, ומועלין בה השתקה סגדת מעילה ממש כמר, ולא אפשר לאלו כמה אחי. חדה, סיבה אחת שאתה לא יכול להגיד כך, וקרא לו במעילה משתה. הפסוק הזה, ואם בא בהמה טמאה, לא מדבר על איסור מעילה, ועוד אפילו לית גבל כל הני, גם אם אין הנתונים האלו שייך מעילה לעניין הקדש, שייך מעילה למשל לדבר ש לא כולו לשמיים. אדם מקדיש קורבן שנאכל, הוא לא כולו לשמיים, בכל זאת שייך עליו מעילה. אז בינתיים אנחנו אומרים כך משמע ומועלין, אבל בהמשך נקשה. אז ממה שהפסוק אומר לגבי בהמה תמאה, ולמדנו כמה כללים, אף כל דבר שהוא דומה לזה, אף כל שתחילתה עדש וכולה לשמיים מועלין בה. הגמרא תשאל, וכך רש"י מתבטא, חמש שורות מסוף העמוד, מה בימת מאה תחילתה עדש, ולכמה פרך הגמרא תשאל, מי לא משכחת הנמי שתהי הקדש שני, שיתפיסנה לבדק הבית תחת בדק הבית אחר. אז למה דווקא הקדש ראשון שמשמע דבר המקורי? עכשיו הגמרא אמר לי לבלעזר לתנה, תשימו לב, השורות הבאות בהגמרות מסומנות כאמירה ארוכה, חמש שורות של רבי אלעזר. אז הוא פונה לתנה, כי למעלה, לפני כמה שורות, ראינו תני, תנה קמי דרב אלעזר. אז רב אלעזר שמע את המקור הזה, והוא מגיב, הוא אומר לתנה, בשלמה, נקודה השנייה כולה לשמיים, האמירה הזאת, למעוטי קודשים קלים, כיוון דאיתלהו לבעלים בגביו, קודשים קלים, למשל, קורבן שלמים, הבעלים אוכלים את רוב הבשר, נכון, זורקים את הדם המזבח, חזה ושוק מגיע לכהנים, אבל הוא דבר שיש לבעלים חלק נכבד בו. אני אומר את הדברים האלה לא להפוקי הכהנים, אבל כיוון דאיתלהו לבעלים בגביו, לט בהו מעילה. אפשר לומר, כידוע שבקודשים קלים עד שלב כל זמן שהקורבן שהקדש כקורבן שלמים וגם עוד קודשים קלים, כל זמן שהם בחיים אין עליהם איסור מעילה. נכון, אסור סתם להנות מהם, אבל אם אדם עושה כך הוא לא עובר על עבירה של מעילה. אז מה שכתוב בברייתא, תחילת הקדש יש בו מעילה, זה למעוטי סליחה, מה שנאמר כולה לשמיים זה מיעוטי קודשים קלים שהם לא כולו לשמיים, כי יש לבעלים חלק בהם, אז בהם אין מעילה, אלא תחילת הקדש, שאתה אומר דבר כמו בהמת מה שהוא תחילת הקדש ויש בו מעילה, מה זה בא למעט למעוטי מאי? תחילת הקדש הוא דאית בי מעילה, סוף הקדש לית בי מעילה. זה לא נכון, כי גם דבר שהוא לא תחילת הקדש שייך בו מעילה. אז מה עומד מאחורי האמירה כולה לשמיים? תלמה לעניין חומש כאמרת, והמילה מעילה פירושו לא האיסור להנות מקודשים, אלא המילה מעילה פירושו חומש. אז מה שכתוב ומועלים בה, היינו דמוסיפין חומש. זה, ורש"י מוכיח כך, שהמילה מעילה גם יש לה משמעות חומש. ואני קורא את הגמרא עוד פעם, דיום עליין חומש כאמרת, אוכי בישוע בן לוי. וזה מה שבישוע בן לוי אמר, מתי יש חומש? על הקדש ראשון, לא על הקדש שני. אז כמו שהברייתא אומרת, מה בהמת המאה המיוחדת שתחילתה הקדש וכולה לשמיים ומועלין בה, והיינו על דבר שתחילתו הקדש שייך מילה, מה זה מילה? חומש, וזה בא למעוטי הקדש שני שאין תוספת חומש. אמר לי התנא שהשמיע את הדברים האלו בפני רב אלעזר מגיב, אין הכי קמינה, מה שאתה אומר זה מה שהתכוונתי. אנחנו נקרא ביחד רש"י שתי שורות מהסוף, דילמה לעניין חומש כאמרת, הכ מעילה, לא מעילה ממש כאמרה, ולא בנהנה מן ההקדש אלא בחומש כאמר, ובבא לפדות הקדש כאמר, וקרא לחומש מעילה, משום דמעילה נמי שייך חומש, ולמעוטי הקדש שני אתה וכדרב ישוע בן לוי. כעת, לפני שנתקדם בגמרא, נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, רואים משולש, והוא יופיע בשני כיוונים, אז על כן אנחנו קוראים לזה מעקב, והסימונים האלו ימשיכו עד המשנה בנון הימוד א', המשולשים עם השפיץ למעלה עם קושיות. קבקוב יופיע תחת שמו של רבינה, עם קושיות המופנות לרבינה. המשולש ההפוך עם השפיץ למטה עם תשובות של רבינה. להסביר הדקטני, מה שלמדנו, בהמה תמאה מיוחדת שתחילתה הקדש. עכשיו הגמרא, אמר לי רב אשי לרבינה, בהמה תמאה בתחילת הקדש איתה, אנחנו ממשיכים לדף נון היום א', באמצע הקדש לטה, ומשי שורה ראשונה באמצע הקדש לטה, נהי דבסוף הקדש לא משכחת לה, כמו סוס בשלב של סוף הקדש, זה לא נמצא משום דלב במזבח חזיה, אי אפשר להקריב סוס ולא לשקה בבניין, אם היה מדובר בפדק הבית פדיון דברים שהקדשת לבדק הבית והעברת ופדית את הדבר שהוקדש והמשכת, הסוס לא יגיע להיות סוף הקדש בתחום בדק הבית. מה זה סוף הקדש בתחום בדק הבית? זה פריט חומר שבו תבנה חומות בית המקדש, ולכן נאמר כאן שבהימת מאה לא מגיע לסוף הקדש, דהיינו ולא לשקעה בבניין. מיהו בהקדש שני משכחת לה שמדפיסה תחת אחר וחוזר ופודה אותה, שאתה הקדשת למשל בלנדר מטבחי, הקדשת את זה, אחר כך אתה רצית לפתות את הבלנדר, ואז פדית את הבלנדר על סוס, ואחר כך רצית לרכוב על הסוס, אז פדית את הסוס על חמור. אז בתיאור הזה הסוס הוא באמצע, הוא לא תחילת ההקדש אבל הוא גם לא סוף ההקדש, ואומר רשי וחוזה הוא פודה אותה הסוס. אז למה נאמר מקודם שבהימת מאה בתחילת הקדש? מה בתחילת הקדש ולא באמצע הקדש כמו שתיארנו עכשיו? אמר לי, אז רבינה מסביר מה זה הכוונה, מה היה הכוונה של התנה, לפי שינה בסוף הקדש. ולכן מאחר שסוס או בהימת המאה לא בשלב של סוף הקדש, משום הכי הוא נמעט גם מאמצע הקדש. אומר רשי, לפי שינה בסוף הקדש, ומשום הכי אם את אמצע הקדש מינה כדי מפרש וזיל, אז זה דורש מאיתנו להמשיך בגמרא. אמר לי רבח המדפתי לרבינה, הוא שואל, באמצע הקדש מי היית? לגבי הבהמה תמאה היא איננה נכון בסוף הקדש, אבל באמצע הקדש כן קיים, כאן יש, ולהוסיף נמי חומש. כשאתה בא לפדות את הבהמה תמאה באמצע הקדש בשלב אמצעי, למה שלא תוסיף חומש? ושוב הברייתא דיברה על תוספת חומש על תחילת הקדש, מה לגבי אמצע הקדש? אמר לי, אז רבינה עונה, הרי הוא כסוף הקדש, מה סוף הקדש אינו מוסיף חומש? אף אמצע הקדש אינו מוסיף חומש. נכון שאתה בא לפדות את הבהמה התמאה בשלב של אמצע הקדש, אתה לא תוסיף חומש. אומר רשי, אף אמצע הקדש וסוף הקדש ודאי בלא, ודאי בלא מאותה דקנמי לא שייך בחומש, אתה לא פריק שמגיע לסוף הקדש, אין כאן פדיון, זה הסוף. מיהו ההני מאותה דקרא, המיעוט שהפסוק אומר לדמויה לאמצע הקדש, לדמות לאמצע הקדש לסוף הקדש, דבלב מיעוטה, אם לא היה המיעוט הזה לא מציג למגמר אמצע הקדש מסוף הקדש, לא הייתי לומד אמצע הקדש מסוף הקדש, דהת משום דה לא שייך בי חומש הוא. בעצם סוף הקדש, הסיבה שאין תוספת חומש כי לא שייך בו, כי אתה לא פודה אותו. אז אמצע הקדש לא דומה מבחינת סברה או היגיון לסוף הקדש. אז איך אני בכל זאת יכול למעט אמצע הקדש מחיוב חומש? מזה שיש מיעוט בפסוק. ממשיך הגמרא, אמר להם רב זוטרא ברייד רב מרי לרבינה, מה חזית, מה ראית, אתה מדמת לי לסוף הקדש, אתה מדמה אמצע הקדש לסוף הקדש, נדמה לתחילת הקדש. למה שלא נדמה את אמצע הקדש לתחילת הקדש? ואנחנו יודעים שבתחילת הקדש אתה בא לפדות מה שהקדשת, ההקדש המקורי, אתה כן מוסיף חומש, אז תוסיף חומש גם בפדיון אמצע הקדש. המלא, אז רבינה עונה, מסתברא לסוף הקדש אבל לדמיה. יש סברה לדמות את האמצע הקדש לסוף הקדש, שכן נתפס מנתפס, כמו שסוף הקדש הוא נתפס, הוא לא דבר שהקדשת הקדש מקורי, הוא תפס קדושה בגלל שפדית משהו שקדם לו אליו. אז גם אמצע הקדש הוא לא דבר שהוא הקדש מקורי, הוא דבר שפדית, זה נקרא נתפס, פדית משהו מקורי, הקדש מקורי, על הדבר שאנחנו קוראים אמצע הקדש. שניהם, סוף הקדש ואמצע הקדש, יש להם אחד משותף, דהיינו נתפס. עד רבה, לתחילת הקדש ולדומי, יש סיבה הפוך להשוות אמצע הקדש לתחילת הקדש, שכן דבר שיש אחריו קדושה מדבר שיש אחריו קדושה. כמו שתחילת הקדש יש אפשרות לבדות אותו על משהו שני, זה, השני הזה הוא דבר שקדם לו הקדש, אז הוא עצמו דבר שיש, הוא עצמו, אז מתארים אותו כלפי ההקדש הראשון, השני הוא דבר, כלפי הראשון, הראשון הוא הדבר שיש אחריו קדושה, עדיין הוא השני. אז גם אמצע הקדש, אותו שני, אתה, אם אתה רוצה לבדות אותו על משהו אחר, אתה יכול, אז הוא דבר שיש אחריו קדושה. אז כמו שבתחילת הקדש יש תוספת חומש, גם על הפדיון אמצע הקדש, שנוסיף חומש, אז למה אתה אומר שלא? תשובה, כדאמר רבה, העולה, שהתורה מדברת על הקרבת קורבן עולה, אומר, העולה, אומר רש"י, העולה דכתיב גבי סדר המערכה, וביאר עליה הקדש, סליחה, אני טעיתי, וביאר עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, ורח עליה העולה, היי יתרה דריש, תהי אי ראשונה, שלא יהיה אקטר קודם לתמיד של שחר. מילה עולה בפסוק הכוונה לתמיד של שחר, אז שלא מקריבים על המערכה שום דבר לפני התמיד של שחר, זה העולה. אז כמו שדורשים את ההי שם, החינמי, אנחנו חוזרים לגמרא, החינמי התמיה בפסוק שהתייחסנו אליו מקודם, ויקרא פרח חפזיים פסוק חפזיים, מה זה התמיה? תמיה ראשונה, שעל זה מוסיפים חומש ולא על משהו בהמשך, לא על הקדש שני וכו'. תניא קבתי דרבי יהושע בן לוי, יש כאן ברייתא, רובו בתוך סוגריים, וכתבנו בשוליים הסוגריים הם לשם דילוג כדי להוביל מיד לקטע המסייר על הפשוב הנביא. אז אם אנחנו נדלג על הקטע, אז מה, אנחנו מגיעים לשורות המקווקוות, ומה מופיע בברייתא? על הקדש ראשון מוסיף חומש ועל הקדש שני אין מוסיף חומש, זה מה שרבי יהושע בן לוי לימד, והנה הברייתא מסייעת לו. עכשיו נקרא את כל הברייתא. אמרנו תניא קבתי דרבי יהושע בן לוי, פרה זו תחת פרה של הקדש, אדם הקדיש פרה והוא מעביר את הקדושה מהפרה הראשונה לפרה זו, תלית זו תחת תלית של הקדש, הקדשו פדוי ויד הקדש על העליונה. עוד מעט ננסה להסביר את המשפט הזה דרך רש"י, אבל קודם נמשיך טיפה. פרה זו בחמש סלעים, כאן הוא נוקב במחיר, בעלות, בשווי של הפרה, הוא אומר שפרה זו בחמש סלעים תחת פרה של הקדש, תלית זו בחמש סלעים תחת תלית של הקדש, הקדשו פדוי. נסתכל כעת ברש"י, הקדשו פדוי, אף על פי שלא שם, לשם שומה, הערכה, לא שם דמים קצובים, למרות שהוא לא קבע כמה שווה הפדיון, דקיימלן, הקדיש ומנה, שלו השווה פרוטה מחולל, ושרי לטיוני מיני. זה מה שנקרא עיקר הדין, שאתה יכול לבדוד דבר שהוקדש שוויו רב על דבר אחר ששוויו פחות, אפילו פחות ממנו בהרבה. הפדיון עובד, זה עובר. אז הפליט הראשון שהיה הקדיש, שהקדשת שווה הרבה, הוא הופך להיות חולין, אתה יכול להנות ממנו בלי בעיה של מעילה. ומיהו? יד הקדיש על עליונה. מסביר רש"י, מה זה יד הקדיש על עליונה? שאם דמים הללו יתרים על דמי ההקדיש, אם הפליט השני שווה יותר מפליט שהקדשת, קנה הקדיש, הפליט השני הופך להיות קדוש, ולא כאילו שהקדיש צריך להחזיר לעודף. ואם הקדיש יתר עליהם, ישלים על כוחו. נכון אמרנו שהפדיון עבר, כלומר מועיל, אבל מבחינת תשלום חוב כספי שיש על אותו בעל הבית שפדה על דבר שהוא שווה, שההקדש יותר שווה מאותו פריט שעליו הוא פדה, אז ההפרש הזה אותו בעל הבית צריך לשלם להקדש, שההקדש לא יפסיד. וממשיך רש"י, תלית זו בחמש סלעים וכו', הקדשו פדוי, אף על פי שאינו שווה, למרות שהוא אינו, הוא קבע שהתלית זו בחמש סלעים, למרות שהוא לא שווה חמש סלעים, הקדשו פדוי, ולא תימה הועיל ושם לדמים, ואינה שווה כמה שאמר, אין כבר כלום, לא אומרים מה, הבן אדם הזה אמר דברי צחוק, אלא הקדש פדוי והוא ישלים. בכל זאת ההקדש חל, ונכון, אם הוא לא שווה את ההקדש המקורי, שהוא ישלים את ההפרש. וכל מה שאמרנו בדקות האחרונות הוא להסביר את הקטע שבתוך הסוגריים, אבל בשבילנו, במיוחד שאנחנו לומדים בשיטת מפת התלמוד, המבנה העיקרי פה הוא היה להביא את הספר של הברייתא, שהוא מבסס או מהווה סיוע לדברי בשומן נביא, שעל הקדש ראשון מוסיף חומש ועל הקדש שני אין מוסיף חומש. אנחנו בנקודה הזאת הגענו לסוף השיעור, אז עד כאן שיעורנו להיום.